חולין, דף קוף למד, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, את הפרק העשירי במסכת חולין. הזרוע, אפשר לקרוא את זה גם, הלחיים, אפשר כבר להכין את הכוסיות של הלחיים, נמצאים קרוב ל-10 דפים לפני הסיום, בשעה טובה ומוצלחת של אחד מהמסכתות הארוכות ביותר בש"ס, מסכת חולין. אנחנו מתחילים בשעה טובה את המשנה הקדושה, הזרוע והלחיים והקיבה. למעשה, אהרון הכהן זכה וקיבל 24 מתנות כהונה לו ולזרוע אחריו לדורות עולם. אחד מה24 מתנות כהונה זה כל פעם כשבן אדם הולך ושוחט בהמת חולין של עצמו, הוא חייב לתת לכהן מתנה את הזרוע, הרגל הקדמית הימנית של הבהמה, הלחיים, זה למעשה החלק התחתון של הראש, בצד ימין ובצד שמאל, והקיבה, הכוונה למאי הרחב שנקרא איצטומחה. בהמשך אנחנו עוד נראה את הפרטים בדיוק מאיפה עד איפה, איפה מתחמים כל אחד מהם. אבל זה שלושת הדברים שמקבל הכהן מתנה, מתנות כהונה מתוך בהמה ששוחטים, כל בהמת חולין שיהודי שוחט. חשוב להדגיש שאומנם זה כמו תרומה, שתרומה גם כן זה מתנת כהונה, אבל אין בזה קדושה. זאת אומרת, אם אדם בא להתארח, ישראל בא להתארח אצל כהן, והכהן רוצה לכבד אותו בסעודה דשינה, מאותו זרוע לחיים וקיבה, אין שום בעיה ליהודי לאכול מהבשר הזה, אין לו דין של קודש, אלא הוא ממש חולין. המצווה הזאת, הנפלאה של הזרוע ולחיים והקיבה, זה לא מהמצוות התלויות בארץ, ולכן נוהגים בארץ ובחוץ על הארץ. זה נוהג בפני הבית כשבית המקדש קיים, ושלא בפני הבית גם כשבית המקדש לא קיים. זה נוהג אבל רק בבהמת חולין, אבל לא במוקדשין, קורבן או בדק הבית, קורבן, בהמות כאלה לא נוהג בהם המתנת כהונה הזאת. אפילו שלמעשה היה אפשר ללמוד שכן יהיה שייך, שיהיה דין זרוע לחיים וקיבה גם בקודשים, שהיה בדין. ומה עם החולין שאינם חייבים בחזה ושוק הימין? הרי כשאדם מביא קורבן שלמים, הוא מפריש את החזה ואת השוק, הרגל האחורית הימנית, מביאים את זה על ידי שמניפים את זה תנופה, נותנים את זה אחר כך לכהן, בכל קורבן שלמים. וזה בקודשים נוהג. ואם כן, חולין שלא נוהג חזה ושוק, בכל זאת חייבים במתנות של זרוע לחיים וקיבה. קודשים שחייבים בחזה ושוק, אינו דין שחייבים במתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה. תלמוד לומר, כתוב לגבי חזה ושוק בקורבן שלמים, ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו לחוק עולם. כתוב לשון אותם, ואתן אותם. אין לו אלא מה שאמור בעניין, דיינו חזה ושוק, ולא זרוע לחיים וקיבה. אומרת המשנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן. זאת אומרת, אדם שלקח בהמה שמלכתחילה היה במום, היה במום, והוא הקדיש אותה. עכשיו, הוא לא אמר שהיא תהיה עולה, הוא אמר שהיא תהיה לעולה. עם האות למד בהתחלה, זה אומר כמו לצורך עולה, זאת אומרת שהבן אדם יודע שאי אפשר להקדיש בהמת בעלת מום בתור קורבן, הוא הקדיש אותה כדי שימכרו את הבהמה, ובכסף יקנו בהמה אחרת. במקרה כזה יש לנו 8 הלכות שנוהגות במקרה כזה, והמשנה מפרטת אותם אחד אחד. מדובר כאן שהבן אדם הרי הקדיש את זה על מנת לקנות עם זה בהמת קורבן, אז מדובר פה ונפדו, פדו אותם, ואז הם יצאו לחולין, ובכסף שקיבלו הולכים לקנות קורבן עולה אחר. אבל עם הבהמה עצמה, מכיוון שהיא חול, אז לכן נוהג בה 8 ההלכות הבאות. חייבין בבחורה, אם זאת הייתה נקבה, והיא עדיין אף פעם לא הביאה ולדות, עכשיו היא מביאה את הולד הראשון שלה, יש לו קדושת בחור, ובמתנות גם כן. ברגע שהם נשחטים, שחיטת חולין, צריך להביא מתנות כהונה לכהן. ודבר שלישי, דבר נוסף, ויוצאין לחולין להיגזז ולהיאבד. זאת אומרת, הם הופכים להיות חולין שאפשר לגזוז את הצמר שלהם וגם לחרוש איתם, או לעשות איתם כל עבודה שהיא. וולדן, הוולד שלהם, וחלבן, החלב שלהם, מותר בענה. זה מדובר לאחר פדיונם, אפילו שמדובר שהיא התעברה לפני שפדו אותה, הבהמה הזאת, אבל בכל זאת, מכיוון שבפועל הוולד יצא, או החלב, חלבו את החלב אחרי הפדיון, לכן אין בזה קדושה וזה מותר. עד לכאן דיברנו על ההלכות שמדובר במקרה שכבר פדו את הבהמה הזאת. עכשיו, לפני שפדו את הבהמה הזאת, יש גם כן שלושה הלכות. השלושה הלכות האחרונות מתוך השמונה, זה מדובר שלא פדו עדיין את הבהמת בעלת מום הזאת. ולכן, והשוחטן בחוץ פטור, הוא לא חייב קראת כמו אדם שלוקח קורבן ושוחט מחוץ לעזרה. קורבן מחוץ לעזרה חייבים קראת, אבל מכיוון שזה לא נחשב קורבן, אז הוא פטור. ואין עושים תמורה. אם אדם לוקח את הבהמה הזאת, לידה הוא שם בהמת חולין ואומר שהקדושה תעבור לבהמת חולין, הבהמת חולין הזאת לא נהיית קדושה, וגם הבן אדם לא עובר על האיסור של לא ימירנו. ההלכה השמינית, ואם מתו, ייפדו. אם מתה הבהמת בעלת מום הזאת, אז אפשר למכור אותה, מי שהסכים לקנות לכל צורך שהוא, ועם הכסף שיקבלו, יקנו קורבן עולה. חוץ מן הבכור ומן המעשר, שבהם לא נוהג מה שאמרנו שאדם הקדיש והוא אמר לעולה, ואפילו שהוא הקדיש בעלת מום, אז יש את כל הקולות שהזכרנו, שמונה דברים. אבל אם זה מדובר על מעשר בהמה, שבדיוק העשירי יצא בעל מום, או בכור שנולד קדוש מרחם, הראשון שנולד היה בעל מום, הוא ודאי נוהג בו קדושה, אפילו שהוא הוקדש בעל מום. עכשיו המשנה עוברת למקרה שונה. כל שקדם מקדישן את מומן, אדם מקדיש בהמה רגילה לקורבן ואחר כך נהיה במום, או שהוא הקדיש אותה כשיש לה מום עובר קודם להקדישן, שזה נחשב כאילו שאין לה מום בכלל. כי אם זה מום עובר זה לא נחשב מום. ולאחר מכאן נולד להן מום קבוע ונפדו. אז כאן אנחנו מדברים ממש על מקרה של פסולי המוקדשים. קורבן, הקדישו אותו קורבן רגיל, תמים, שלם, ואחר כך נהיה בו מום. במקרה כזה, השמונה ההלכות מתחלפים. הדבר ראשון, פטורים מן הבכורה. אם הבהמה הזאת היה, היא אף פעם לא הביאה ולדות, וזה הוולד הראשון שלה, אין בו קדושת בכור. וגם פטורים מן המתנות. למה? כי זה קורבן, קורבן פטור ממתנות כהונה. ואינן יוצאים לחולין להיגזז ולהיאבד. אפילו אם פודים אותם, הם לא יוצאים לחולין, אי אפשר לפדות אותם, ולכן אף פעם יהיה אסור לגזוז את הצמר שלהם. זאת אומרת, יהיה מותר לפדות אותם כמובן, כן? שור פסולי המוקדשים מותר לפדות אותו, אבל גם כשיפדו אותו, יהיה אסור להשתמש עם הצמר, או לחרוש עם הבהמה הזאת. ודבר רביעי, וולדן, הוולד שהתעברה בו לפני שנהיה בו מום, לפני שפדו אותה. וחלבן יהיה אסור, אפילו אם הוא נולד ונחלב, לאחר פדיונן, בכל זאת זה יהיה אסור. ההלכות הבאות עוסקים שעדיין לא פדו את הפסולי המוקדשים האלה, לכן, והשוחטן בחוץ יהיה חייב קראת משום קודשים בחוץ, כי הרי לפני שפדו אותם יש בהם עדיין קדושת קורבן. ועושים תמורה, אם אדם ילך ויקח את הבהמה הזאת, שהיא קורבן שיש בה מום, והוא יעמיד לידה בהמת חולין רגילה, והוא יגיד שהקדושה של הקורבן בעל מום יעבור לבהמת חולין, כן יהיה קדושה על הבהמת חולין, והבן אדם יעבור על זה שהוא עבר, על לא ימירנו. ודבר שמיני, ואם מתו, אם מתה הבהמה הזאת שהקדישו אותה לקורבן ונהיה בה אחר כך מום, יקברו, אי אפשר לפדות אותם, אלא הם אסורים בענה וצריכים לקבור את הבהמה הזאת. למדנו במשנה שזרוע לחיים וקיבה הם נוהגים רק בחולין. למה? יש פסוק. אבל אם לא הפסוק, היינו יכולים ללמוד מקל וחומר שכן יהיו חייבים. למה? כי מה קודשיים שחייבים בחזה ושוק? אז אפילו שחולין לא חייב בחזה ושוק, בכל זאת הוא חייב בזרוע לחיים וקיבה. אז קודשים שחייב בחזה ושוק, כל שכן שצריך להיות חייב בזרוע לחיים וקיבה. כשכתוב את המילה אותם, שזה בא להגיד שזה לא נוהג בקודשים. שואלת הגמרא, תמה דכתב רחמנא אותם, לכן באמת אין בקורבנות זרוע לחיים וקיבה? הלאו הכי הווה אמינא, הקודשים חייבים במתנות? בלי זה היית חושב שקורבנות, כן חייבים להביא עליהם מתנות כהונה. איקה למפרח, יש לי פרחה לקל וחומר שלמדנו במשנה. מה לחולין שכן חייבים בבחורה, יש קדושת בחור לבלד הראשון שנולד. אבל לעומת זאת בקורבן אין. אומרת הגמרא, תהיתי מזכרים, אפשר ללמוד מזכרים של חולין שהם לא יולדים הרי, אז גם אין להם בחור. שואלת הגמרא, מה לזכרים שכן חייבים בראשית הגז, התחילת הצמר שגוזזים מהכבש, נותנים את זה לכהן, וזה שייך גם בכבש זכר. אז אם כן, הוא יותר חמור מקודשים שאין בו את העניין של ראשית הגז. אומרת הגמרא, מתיישים, עיזים זכרים, ששם לא שייך מצוות ראשית הגז. מה לתיישים שכן נכנסים לדיר להתעשר? האדם שנולדו לו 10 ולדות של עיזים בשנה הזאת, מכניס את כולם לדיר אחד, ומעביר אחד אחרי השני, נותן מהם 10 בהמה, העשירי, קודש להשם. לעומת זאת קודשים, לא, פטורים ממעשר. אומרת הגמרא, מזקנים. בוא נלמד מעיזים, זכרים, זקנים, שאין בהם גם מעשר בהמה. מה לזקנים שכן נכנסו פעם לדיר להתעשר, אבל קודשים לא נכנסים אף פעם לדיר להתעשר. עונה הגמרא, מלקוח. כשאדם קונה בהמה, הוא לא צריך להפריש על זה מעשר בהמה. וגם יתום, אם מתה אמו, מתי שילדה אותו, גם הבהמה פטורה ממעשר גם. כן, זה יתום, כשהבהמה הוא יתום, זה לא בהמה של יתום, אלא שהוולד הזה נולד, באותו זמן אמא שלו, הבהמה מתה, אז הוא פטור ממעשר בהמה, כך לומדים. אומרת הגמרא, מלא לקוח ויתום, שכן נכנסים במינם לדיר להתעשר. הם, שייך בהם מעשר בהמה, אמנם הם עצמם לא מתעשרים, אבל החברים שלהם שלא נקנו על ידי מישהו, ולא מתה אמם בשעת הלידה, כן חייבים מעשר בהמה. אומרת הגמרא, במינם כאמרת, קודשים נמי במינם נכנסים לדיר להתעשר. אם אתה מגיע למקום הזה, שאם יש מאותו סוג בהמה, כאלה שחייבים במעשר בהמה, ולכן אתה רוצה לרבות יתום ולקוח, אז אתה יכול כבר לרבות גם קורבן, כי גם קורבנות בסופו של דבר, אלה שהם מאותו סוג שלהם, לא כולם הם קורבנות, ובהם כן שייך כל המעלות, וגם הם חייבים בזרוע לחיים וקיבה. אז אם כן, אי אפשר לפרוח את הקל וחומר, וכן צריכים להגיע לפסוק של אותם, כדי להגיד שלא שייך מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה בקודשים. שואלת הגמרא, ויהיו חולין חייבים בחזה ושוק מקל וחומר. אולי נגיד שגם בהמת חולין יהיו חייבים להפריש חזה ושוק להביא לכהן, חוץ מהזרוע לחיים והקיבה, כמו שנותנים בקורבן שלמים. איזה קל וחומר? קל וחומר, ומה? קודשים שאין חייבים במתנות, הרי קורבן שלמים לא נותנים ממנו זרוע לחיים וקיבה, וחייבים בחזה ושוק. כן צריך להניף את החזה ושוק ולהביא לכהן. אז חולין שחייבים במתנות, אינו דין שחייבים בחזה ושוק לתת אותם גם לכהן. אמר קרא, כתוב פסוק לגבי זרוע לחיים וקיבה, וזה, המילה וזה זה מיעוט, וזה יהיה משפט הכהנים, דווקא זה, מחולין דווקא זרוע לחיים וקיבה, אין, נותנים לכהן, מדיחרינה, חזה ושוק, לא. כן, אם היה צריכים גם לתת חזה ושוק, מה כבר היה נשאר לבעל הבית? טוב, אומרת הגמרא אל התאמה, שאנחנו אומרים שחולין אין חזה ושוק, זה בגלל שבסופו של דבר יש מיעוט, יש מיעוט מהפסוק. תאמה דכתב רחמנה, זה. הלב הכי אבא אמין החולין חייבים בחזה ושוק? מה, בלי שהיה פסוק וזה היית חושב שחולין צריך להפריש חזה ושוק? הרי בחזה ושוק צריך לעשות תנופה לפני השם. והבית תנופה, איך היא לינופינו? איפה תעשה תנופה לבהמת חולין? היא הבראי, אם תכניס את זה לתוך העזרה, אם תוציא את זה מהעזרה ותעשה תנופה, לא יודע איפה הוא שם בירושלים, באחד מהסמטאות. לפני השם כתיב, הרי כתוב שצריך לעשות את זה דווקא בתוך העזרה. אז אי אפשר לעשות תנופה במקום אחר מהעזרה. טוב, אז אולי נכניס את זה לעזרה. זה בוודאי שאי אפשר. היא הגבי, אם הוא יכניס אותו לתוך העזרה, כמאייל חולין לעזרה, הוא מכניס פה בהמת חולין לתוך העזרה, וזה אסור. אי לכך לא אפשר. אז גם בלי המילה הזה, אי אפשר לעשות תנופה בשלמים. אז אי אפשר לעשות תנופה בחולין. אז ברור שלא מביאים חזה ושוק, כי אותו צריך לעשות תנופה. בלי זה לא שייך המושג של חזה ושוק. אז אם כן, לא צריך בכלל את המילה הזה למעט חזה ושוק מחולין, כי אפשר כבר ללמוד את זה מעצם הסברה הפשוטה, שאי אפשר פשוט לעשות תנופה בבהמת חולין, אז לכן לא נותנים את החזה ושוק, כי חזה ושוק צריך להגיע עם תנופה. אלא זה למה לי, אז אם כן כל המיעוט שמיעטנו חזה ושוק בחולין, זה מילה זה, וברגע שאנחנו אומרים שלא צריכים פסוק, אז מה עושים באמת מהפסוק הזה? לכדי רב חיסדא דאמר רב חיסדא, המזיק מתנות כהונה. למשל, אדם שלקח את הזרוע לחיים וקיבה, זרק את זה לתוך האש, השליך את זה לתוך המים. או שהחלן אכל את זה, פטור מלשלם, פטור מלשלם. וזה למעשה מה שלומדים מהמילה וזה. דווקא אם זה, רואים את זה בעין, אז נותנים את זה לכהן. אבל אם לא רואים את זה, לא צריך לתת את זה לכהן. אז ההלכה מעניינת. אומרת הגמרא, גופה, בוא נתבונן בגופם של דברים. אמר רב חסדא, המזיק מתנות כהונה, או שהחלן פטור מלשלם. למה באמת הוא פטור? מה הייתה? מה? אומרת הגמרא, שתי תשובות. איבא איתה, אמא דכתיב זה, הפסוק אומר זה, זה למעט. דווקא אם אתה רואה את הזרוע לחיים וקיבה, אתה צריך לתת את זה לכהן. ברגע שזה נאבד, נשרף, נפל לתוך המים, אתה לא צריך לתת את זה לכהן. זה תירוץ אחד. והיא בא את אימא תירוץ שני, משום דעה ולי ממון שאין לו תובעים. אף אחד לא יכול לתבוע ממך, תביא לי בבקשה את הזרוע, את הלחיים ואת הקיבה. אתה יכול להגיד לו, אתה כהן, נכון? יש עוד כהנים, אני לא חייב לתת את זה דווקא לך. אז לכן, אי אפשר לחייב בן אדם, תשלם, כי הוא יכול להגיד, אני רוצה לשלם למישהו אחר, אין מישהו שיתבע אותו. שואלת הגמרא, מי טיבי קושייה מברייתא, על זה שאמר רב חסדא, שאדם שמזיק מתנות כהונה או שהחלם, פטור מלשלם. שואלת הגמרא, קושייה ראשונה, כתוב לגבי מתנות כהונה, וזה יהיה משפט, משפט הכהנים, מלמד שהמתנות הם דין. מה פירוש שהמתנות הם דין? למה היא הלכתה? לאיזה הלכה זה נאמר? לאו לא ציין בדיינים, וכי זה לא נאמר שאם בן אדם הלך והזיק מתנות כהונה, אז תובעים את זה ממנו על ידי דין, דין תורה. ואם כן זה קשה על רב חסדא שאמר שהוא פטור, אדם שהזיק מתנות כהונה, אומרת הגמרא, לא, באמת אדם שהזיק מתנות כהונה פטור. מה הכוונה פה? להוציאה בדיינים? הכוונה לחולקן בדיינים. הדיינים קובעים האם הכהן הזה ראוי לקבל מתנות כהונה או לא. וכדי רב שמואל בר נחמני, למה רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מניין שאין נותנין מתנה לכהן עם הארץ. מאיפה אנחנו יודעים מקור שצריך לתת את המתנות כהונה? דווקא לכהן, תלמיד חכם. שנאמר, ויומר, המלך חזקיהו אמר לעם ישראל, לעם, ליושבי ירושלים, לתת מנת. הגרסה היא, הכהנים והלוויים. מה המטרה שאני רוצה שאתם תתנו מנת הכהנים והלוויים? למען יחזקו בתורת השם. דורשים מזה, כל המחזיק בתורת השם יש לו מנת. מקבל באמת מתנות כהונה. ושאינו מחזיק בתורת השם, אין לו מנת. ובשביל זה היו מעמידים דיינים שיקבעו, זה מקבל, כל אחד מי מקבל. מביאה הגמרא קושייה אחרת על רב חסדא תשמע מברייתא הקושייה. הברייתא אומרת ככה, רבי יהודה בן בתירא אומר, כתוב לגבי זרוע לחיים וקיבה משפט, מלמד שהמתנות דין. ממשיכה הברייתא, יכול אפילו חזה ושוק של שלמים זה גם דין. תלמוד לומר זה, מה פירוש, מה ממעטים חזה ושוק משאר מתנות כהונה? למאי, אי למה לחולקו בדיינים שצריך לחלק בדיינים זרוע לחיים וקיבה? אתו חזה ושוק לאו בדיינים מחלקו? מה, חזה ושוק לא צריך דווקא שהדיינים יגידו, תשמע, תן את זה לכהן הזה כי הוא באמת שומר את תורת השם? ודאי שצריך, אין שום סיבה שיהיה הבדל. אלא לאו, חייב להיות שמדובר פה שהכהן הראשון שבא, הוא יכול להוציא זרוע לחיים וקיבה בדיינים. אבל לעומת זאת, חזה ושוק, אין דבר כזה להוציא בדיינים, כי באדם מביא קורבן שלמים, הוא רוצה שזה יבוא לרצות בשבילו הקורבן הזה, אז הוא יעשה כל מה שרק אפשר בשביל שהקורבן הזה יתרצה לו. אבל על זרוע לחיים וקיבה, שזה סתם בהמת חולין, אז הקצב שבאים שוחטים בשבילו בהמה, לא כל כך מתחשק לו לתת זרוע לחיים וקיבה לכהנים. אז פה צריך להוציא את זה בדיינים. אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן, דעתי לידי, אתה צודק באמת. זה נאמר לגבי זרוע לחיים וקיבה שאפשר להוציא את זה על ידי דיינים, אבל מדובר פה שהכהן כבר קיבל ובא ישראל וגזל את זה ממנו. שואלת הגמרא, נו ברור, אי דעתו לידי, מה אלה מימרא, בן אדם קיבל מתנה ולקחו את זה ממנו, מה צריך להגיד שהוא יכול לבוא לתבוע את זה בחזרה לידי דיינים? אדם קיבל רכב, מתנה, בא איזה שכן, גנב ממנו. מה, הוא לא יכול לתבוע אותו בדין? ודאי שהוא יכול, מה צריך בשביל זה פסוק? עונה הגמרא, דעתו לידי בטיב להיהו. מדובר שאותו בעלים נתן לו את הבהמה, אמר תשמור לי על זה. בינתיים הוא אמר, אני זוכה, הכהן אמר, אני זוכה בזרוע לחיים והקיבה שיש בבהמה הזאת. אז במקרה כזה, וכסבר, ראי טענה, הטענה של הברית הזאת סובר, מתנות שלא הורמו, מתנות שלא הורמו ומתן מחוברות בבהמה, כי מי שהורמו דמיין. ולכן הכהן זוכה בהם באמת. אבל חזה ושוק, האדם לא יכול לזכות בזה, כי זה בית אב שעובדים באותו יום בבית המקדש, רק הם מקבלים, כי הרי כל יום עבדו קבוצה אחרת של כהנים בבית המקדש, לפי סדר מאוד מאוד מדויק, אז אלה היום מקבלים את כל, את כל החזה ושוק של אותו יום. אז הבן אדם שהפקידו אצלו בהמה, לא חושב אפילו לבוא ולקחת, לזכות בחזה ושוק. אבל לעומת זאת, זרוע לחיים וקיבה, הוא כן יכול לזכות, ואת זה הוא מוציא בדיינים. תשמע, קושיה ממשנה. על רב חסדא, שאמר שמתנות כהונה, אם אדם הלך והזיק, יהיה פטור. בעל הבית שהוא לא אני. אדם ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, השפיע עליו, שהוא לא צריך להגיע לידי מתנת בשר ודם. שהיה עובר ממקום למקום, בדרך נגמרו לו האוכל והכסף. וצריך ליטול מתנות עניים, לקט, שכחה ופאה, מעשר עני, כל המתנות עניים, צריך לקחת. לקט, הכוונה שכשאדם קוצר את השדה, פשוט הוא שיבולת אחת נפלה לו, אז הוא לא הולך ומרים אותה. שכחה זה הכוונה שהוא כבר אגד בערימות אגודות של עומרים, ואחד מהם הוא שכח עומר בשדה. אז את זה גם אסור לו לקחת, ופאה הכוונה שצריך להשאיר קצת בקצה של השדה כמה שיבולים שזה לשם מצוות פאה. פאה אין להם שיעור בדין תורה. ומעשר עני שנותנים בשנים מסוימות, שנותנים בהם מעשר עני, כי הרי אחרי שנת שמיטה, הרי סופרים את שבע השנים עד שנת שמיטה הבאה, אז בשנה השלישית לשמיטה, בשנה השישית לשמיטה, בנוסף לתרומה גדולה ומעשר ראשון, נותנים גם מעשר עני. המעשר עני הזה נותנים לעניים. בן אדם הזה אין לו כרגע כסף, הוא לקח מעשר עני גם נוטל, מותר לו, וכשיחזור לביתו, ישלם לעני הראשון שהוא מוצא. אז רואים מפה, כן, דברי רבי אליעזר, רואים אם כן, שמתנות זה דבר שיש לו תובעים. העני יכול לבוא לתבוע את זה ממך בדין תורה, לקחת ממני מתנות עניים, תחזיר לי. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, פה רב חסדא בעצמו מתרץ, מידת חסידות שאנו כאן. המשנה הזאת מדברת על מידת חסידות, שאומרים לבן אדם, תשמע, אדם קיבל כסף שעניים אמורים לקבל אותו, עדיף לו להחזיר, שכבר יש לו ברוך השם מספיק, שיחזיר את הכל, לא רוצה ליהנות מכסף של עניים. אבל לא חייב, לא חייב לתת את זה לעני ראשון באמת. שואלת הגמרא, אמר רבה, יש לי קושיה על התירוץ. אתה אומר שמידת חסידות, תנה תנה ישלם. ישלם זה לא חסידות. ואת אמרת, מידת חסידות שלנו כאן, וגם על הקושיה ששאלו עליך רב חסדא, יש לי גם על זה הערה. ועוד, מדרבי אליעזר, שהוא אומר ישלם ליקום וליטוב, אתה בא ומקשה מדברי רבי אליעזר, הרי חכמים חולקים על רבי אליעזר, הם הרי פותרים. אלא אני יקשה עליך רב חסדא קושיה מחכמים, מסיפה, וחכמים אומרים שהוא פטור מלשלם. למה? אני היה באותה שעה, באותו זמן שהוא לקח מתנות עניים, הוא היה באמת עני, זה הגיע לו, לא צריך להחזיר את זה לאף אחד. מדייקים מזה, תמה שהוא יהיה פטור משום די עני, כי הוא היה עני באותה שעה. העשיר שלקח שלא כדין, משלם, צריך להחזיר. המאי, להווה כמזיק מתנות כהונה, או שהחלם, שהוא צריך להיות פטור, למה צריך להחזיר? על זה אמר רב חסדא, אומר גם על זה יש לי תירוץ לענות לך, אתה רוצה מסייפה, שיהיה מסייפה. מידת חסידות שאנו כאן, פה באמת לא כתוב ישלם. ולכן זה יכול באמת להיות מידת חסידות. שואלת הגמרא קושיה נוספת מברייתא תשמע. מניין לבעל הבית של פירות שאכל פירותיו תבלין ולא הפריש מזה תרומה, תרומה גדולה. וכן לוי, לוי מקבל מעשר ראשון. אחרי שנותנים תרומה גדולה, צריך להפריש כל השנה מהתבועה, אחרי תרומה גדולה, מעשר ראשון. מעשר ראשון נותנים ללוי, אבל הלוי בעצמו גם צריך להפריש מהמעשר ראשון שמקבל, לכהן הוא צריך להפריש תרומת מעשר. עכשיו, פה לוי שאכל מעשרותיו תבלים שהוא לא הפריש מזה תרומת מעשר. מניין שפטור מן התשלומים, הוא לא צריך לשלם לכהן על זה שהוא הפסיד לו את התרומה. תלמוד לומר, כתוב לגבי תרומה, ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר ירימו. המילים אשר ירימו, אין לך לכהן זכות בהם אלא משעת הרמה ואילך. אבל כשזה עדיין היה טבל ולא הפרישו את התרומה, הכהן אין לו בזה שום זכות ממונית. מדייק את הגמרא, המשעת הרמה ואילך, אחרי שכבר כן הפרישו את התרומה, מיה, אם אדם הלך ואכל לכהן את התרומה, משלם. המאי, להווה כמזיק מתנות כהונה או שהחלן, שרב חסדא אמר שהוא צריך להיות פטור. עונה הגמרא חנמי, דעתו לידי, מדובר פה שזה הגיע פיקדון לידי הכהן בטבליו, כשהם עדיין היו פירות טבל. והכהן החליט לזכות בהם בתרומה שזה החלק שלו, וכמו שתרצנו קודם וכסבר אי טענה, הטענה של הברית הזאת סובר, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, כשיש פה מתנות בפוטנציאלים אפשר לקרוא לזה ככה, בתוך הטבל, בתוך הפירות שלא הפרישו תרומה, אז זה כאילו שכבר הפרישו את המתנות האלה, והכהן הראשון יכול להחליט שרוצה לזכות בהם, בפרט פה, כשהפקידו אצלו את הפירות. זה הפירוש שרשי נראה מרשי שהוא קיבל אותו בעניין פה של דעתו לידי בטבליו שהגיעו הפירות לידי הכהן כשהם עדיין היו טבל. אומרת הגמרא תשמע קושייה נוספת מברייתא. הרי שאנסו בית המלך גורנו, באו חיילים מבית המלך, לקחו את הגורן שהבן אדם מיודענו של בעל שנמצא פה בתוך הברייתא, עמל ויגע, התאמץ חזק מאוד, הצליח לזרוע, לקצור, עשה כבר גורן ערימה של תבועה, באו מבית המלך, גנבו לו את הכל, לקחו ממנו את הכל. אבל הוא עדיין לא הפריש תרומות ומעשרות, השאלה אם הוא צריך להפריש על מה שהם לקחו. אז בואו נראה. אם הם לקחו את זה בחובו, הם לא יום אחד קמו בבוקר בצד שמאל והחליטו לקחת לו את התבועה, לא. הם פשוט מאוד, יש חוב שמצטבר והוא לא שילם, הלכו הצועה לפועל, לקחו מה שהיה לו את הגורן הזה. הרי הוא יהיה חייב לעשר, הגמרא מבינה שבית דין תובעים ממנו, עכשיו בוא תיתן מעשר. ואם כן, קשה, כי הרי מה הוא עשה פה מקסימום? הוא הזיק לכהן, הוא לא הביא לו תרומה, למה הוא חייב על פי בית דין לשלם? אז אם כן, יש פה קושייה על רב חסדא. בואו נמשיך. אם בהנפרות, אם דובר פה שבאו כאן בהפסד, בכוח, לקחו מהבן אדם הזה גורן שלא בצדק, פטור מלעשר. אבל בכל אופן קשה, קשה שהקשנו על רב חסדא, שרואים שאם בן אדם הזה לקחו את זה ממנו בחובו את הגורן, הוא חייב לכאורה על ידי בית דין לשלם את התרומה. אומרת הגמרא, זה לא הכוונה כאן בבית דין, אלא הכוונה פה מעצמו, שהוא צריך מעצמו לשלם. ושאני אתם דקה משטר שלי, שם שלקחו את זה מחובו, הוא הרוויח שהוא נפטר מהחוב עכשיו, לכן שישלם כנגד זה תרומות ומעשרות. תשמע קושיה נוספת ממשנה, אמר לא, אדם אומר לטבח, מכור לי בני מאה של פרה, תמכור לי את המאיים של הפרה. עכשיו, בתוך המאיים של הפרה יש אחד ממתנות כהונה, יש את הקיבה, זרוע לחיים וקיבה, אז הקיבה נמצאת במאיים. והיה בהן מתנות כהונה, את הקיבה. אז נותנן לכהן, כמובן זה שקנה צריך לתת את המתנת כהונה לכהן, ואינו מנקל לו מן הדמים, המוכר לא צריך לקזז לו מהסכום, כי הבן אדם שקונה קיבה מתכוון לקנות ביחד, הוא קונה את המאיים, הוא מתכוון שאת הקיבה הוא יצטרך לתת לכהן. אבל לקח אמנו, אמר במשקל, תן לי בבקשה 10 קילו בשר. הוא הביא לו אחד ממתנות כהונה, הטבח, אז נותנן לכהן, הקונה חייב לתת לכהן את המתנות כהונה, ומנקה לו, הטבח חייב לקזז לו מן הדמים שהוא שילם. נשאלת השאלה, רגע, אם המוכר הולך ונותן לבן אדם מתנת כהונה, הוא נותן לקונה חלק מה-10 קילו בשר מתנות כהונה, והוא יודע שבן אדם עכשיו חייב להביא את זה לכהן, הרי הוא מתכוון לגזול. המאי, למה הוא באמת יהיה חייב להווה כמזיק מתנות כהונה או שחלן שלפי רב חסדא הוא צריך להיות פטור? עונה הגמרא, שאני אתם דאיתנהו בעיניו. שם זה שונה, כי המתנות כהונה נמצאים פה בעין. הבן אדם לא יכול לבוא ולאכול בשר שאמור להיות מתנות כהונה. אבל אם הזיקו את המתנות כהונה, אז הבן אדם לא יהיה חייב, כמו שאמר רב חסדא. שואלת הגמרא קושיה נוספת, תשמע. תשעה מתנות כהונה יש שהן חשובות נכסי כהן. ישנם תשעה מתנות כהונה שהם נחשבים ממש נכסיו של הכהן. דבר ראשון זה תרומה, אדם שצמח לו יבול. דבר ראשון שמפריש זה תרומה גדולה לכהן, זה נחשב נכסי כהן. ותרומת מעשר, כמו שאמרנו קודם, אחרי שהוא הפריש תרומה בעל השדה, הוא הפריש מעשר ראשון. מי מקבל מעשר ראשון? לוי. הלוי מהמעשר ראשון הזה מפריש תרומת מעשר. וזה הוא נותן לכהן, זה גם ממונו של הכהן. וחלה, אדם הלך עשה עיסה, אם הוא עשה כמות מספיק גדולה שצריך לעשות מזה הפרשת חלה, צריך לתת את החלה לכהן, זה גם נחשב נכסי כהן. ראשית הגז, אדם פעם ראשונה גוזז את הצמר של הכבש, הוא צריך לתת את תחילת הצמר לכהן, זה גם נכסי כהן. ומתנות, הכוונה לזרוע לחיים וקיבה, זה גם מתנות כהן. ואדמי, אדם שהיה לו לוי, לוי שהיה לו תרומת מעשר, והוא הסתפק האם הפרישו מזה, אם הפרישו מזה, זאת אומרת, היה פה מעשר ראשון, ויש ספק האם הפרישו מזה תרומת מעשר או לא, אז אחד הלך, הפריש מזה תרומת מעשר ליתר ביטחון. כי לקחו את זה מהארץ, את המעשר, את הפירות האלה, והסתפקו האם הוא נתן תרומת מעשר או לא, אז נתנו תרומת מעשר פעם נוספת. אז זה נחשב נכסי כהן. והביקורים, שאדם יש לו בבית, בשדה, עץ של אחד משבעת המינים, הפרי הראשון שצומח הוא נחשב ביקורים, וצריך להעלות את זה לירושלים, להביא את זה לכהן, זה נחשב נכסי כהן. והקרן והחומש, אדם ש גזל מגר שהתגייר ואין לו יורשים. כי הרי ברגע שגר מתגייר, הוא נחשב כמו תינוק שנולד, אם הוא לא הספיק להביא ילדים אחר כך, אין לו יורשים. בן אדם הלך וגזל אותו, הגר לא התבלבל, תבע את הבן אדם לדין תורה. והבן אדם, הגזלן, בלי בושה, עבירה גוררת עבירה, שיקר, נשבע לשקר. נשבע לשקר, זה כבר סיפור מזעזע. כנראה שיום אחד הבן אדם הזה תפס אותו הרהורי תשובה, בא להודות שהוא נשבע לשקר. מה ההלכה עכשיו? צריך לתת קרן וחומש. אבל אם עכשיו הבעלים נפטר כבר, הגר הזה, ואין לו יורשים, סתם ככה צריך לתת ליורשים, אבל פה אין יורשים, נותנים את זה לכהנים. זה נחשב גם נכסי כהן. למי? לגבי איזה עניין זה נקרא נכסי כהן? לאו להוציאן, בעל כורחו של הבעלים, בדיינים. אז אם כן קשה לרב חסדא שאמר שמתנות כהונה לא יוצאים אף פעם על ידי דיינים, עונה הגמרא לא, לכדת נן. למה אמרו נכסי כהן? באמת לגבי איזה עניין זה נחשב נכסי כהן? שקונה בהן, אחרי שבאו לידו, הם באו לידו, הוא יכול לקנות עם זה מכהנים, שרק הם יכולים להשתמש עם המתנות האלה, הוא יכול לקנות עם זה גם דבר שלא אוכלים אותו, כמו עבדים וקרקעות ובהמת טמאה, סוס, גמל, חמור, ודבר נוסף, בעל חוב נוטלם בחובו, גם עם זה, לזה הוא גם יכול להשתמש עם, עם המתנות האלה, הוא יכול לתת לזה כתובה של אישה, ואישה בכתובתה, הוא יכול לקנות עם זה ספר תורה, לגבי זה זה נחשב נכסי כהן, אבל באמת דבריו של רב חסדא שאמר שאדם מזיק מתנות כהונה, הוא יהיה פטור, הדבר הזה באמת אין עליו שום פרחה. עד כאן השיעור על דף קוף למד.